השבוע אנחנו קוראים את פרשס בוי. מצוות רבות נצטווינו בפרשס זו, רובם קשורים לקורבן פסח ולליל הסדר. אבל המצווה הראשונה בפרשס זו זה החודש הזה לכם ראש חדושם ראשון הוא לכם לחודשי השונו. והפסוק הזה מתפרש בשני פנים, פשוטו של מיקרו כלשון הפסוק, שנצטווינו למנות את חודש ניסן כחודש הראשון. וזה פרדוקס מסוים, כי ראש השונה הוא א' בתשרי. השנה היהודית מתחילה בתשרי, אבל החודש הראשון הוא ניסן, ואין בזה סתירה. אבל זה חידוש, זה פרדוקס מחודש מאוד, כי ראש השונה הוא א' בתשרי, אבל כאשר אנחנו מונים חודשים, המניין הוא שונה. החודש הראשון הוא חודש ניסן. למה? נדבר יותר מוכר בחלק השני של השיעור. אז פשוטו של מיקרו, נצטווינו שהחודש ניסן הוא יהיה החודש הראשון של השנה. אבל מן הפסוק הזה למדנו גם את המצווה של קידוש החודש. ובימי קדם חז"ל היו, חכמי ישראל היו, דיינו בייזן שבארץ ישראל, היו מקדשים את החודש לפי המולד, לפי ריאס הלבונו. עדים באו לעיד בבייסדן והיו מקדשים כל חודש וחודש. בזמננו אנחנו חיים לפי לוח קבוע שהתקין הלל, לא הלל הזוקן אלא הנין שלו, הלל הנוסי, סידר את ראש החדושם עד סוף כל הדוירס. אבל אנחנו עושים זכר לקידש החוידש, וזה ברכס החוידש. כך למדנו בסנדם מבייז עמוד א', הרויה לבונה בחידושו צורך לבורך. קידש לבונה או חידוש לבונה? מה לשון קידוש לבונה? לפי חז"ל זה ברוכה, כמו שער ביחס הרוי, על רוי הלבונה בחדוש שצריך לברך. למה קוראים לזה קידוש לבונה? אנחנו לא מקדשים דבר, זכר לקידוש החודש. יש באמת מקורות שכתוב חידוש לבונה ולא קידוש לבונה, וזה על משקל דברי חז"ל, הרוי הלבונה בחידושה צריך לברך. אבל בהרבה מקורות מדובר בקידוש לבונה, וזה זכר לקידוש החודש. מכל מקום למדו בסנדן דף נו ממבייז עומד א', כל המבורך על הלבונה כאילו מקבל פני השכינו, מה המבורך? וחז"ל אומרים מה צריך לברך. ויש כאן שאלה מאוד יסודית שפלפלתי בה במנחס אושו בחומש שמויס בפרשס בוי, והיום נרחיב קצת בעניין הזה. יש שתי דרכים שאפשר לפרש ולהבין את המצווה של קידוש לבונה, או ביחס החודש שאנחנו אומרים כל חודש וחודש. זה ודאי זכר לקידוש החודש, ביחס החודש אומרים בשבש שלפני ראש חודש, אבל קידוש לבונה לחודש זה מצווה בפני עצמה. אז אפשר לומר שברכה הזו כמו כל ברכס הריה. חז"ל אמרו הרויה חכמי סול, הרויה חכמי סוילם, הרויה פיל וקף, הרויה אילנות מלבלבים בימי ניסן, הרויה חבר לאח השלושים יום, לאח היהוד בייס חודש, הרויה סיימה גודל, הרים וגבעות. יש המון ברכויס הרויה. אחד מהם זה רויה לבונה בחידושו. אם אתה רואה, אתה צריך לברך, או שמה לא. אדם צריך, חייב כל חודש לברך על הלבונה. כדי לברך הוא צריך לראות. במילים אחרות, ריאס הלבונה מחייבת או ריאס הלבונה מאפשרת? האם הברכה הזו רובצת חובה על אדם? כמו ביחס השחר, כמו ביחס התוירש, אדם צריך לברך כל יום. אחת לחודש אדם צריך לברך על הלבונה בחידושו. כדי לברך אתה צריך לראות, או שמה לא. אם אתה רואה אתה צריך לברך. קובץ תורני בשם הנאמן יצא לאור בשנת תשט"ז, ויש שם מאמר של רב אחד, לא ידוע ומפורסם, והוא כותב שהוא דיבר, הוא כתב שהוא דיבר עם רבי סזלמה וחזוניש, והם נחלקו בדעותיהם איך לפרש את המצווה של קידוש לבונה. רבי סזלמן סבור היה, לפי דבריו, הדברים לא מופיעים לא בחזון איש ולא באבן האוזל. אבל כך הוא מעיד שהוא דיבר איתם. רבי סזלמן היה סבור שאם אתה רואה, אתה צריך לברך. חזון איש סבור היה, לא, אתה חייב לברך. כדי לברך, אתה צריך לראות. אותו מאמר הוא לא מי יודע מה. שבח המימה. סברות שלה מאוד קלושות, לא, לא... אז זה קצת מעודד אדם, שגם לפני 60 שנה לא כולם היו למדנים מופלגים, אבל מכל מקום הוא מביא שנחלקו בכך, רבי סזלמן והחזון איש, שני גדולי עולם. אני חושב שבשאלה הזו נחלקו גדולי עולם לפני יותר מ-200 שנה. תשובה סנוידי ביהודה. חלק הראשון, אור החיים סממם א', יש תשובה מרתקת, תשובה מדהימה. החזון איש, סנוידי ביהודה מספר, שבאמצע קריאס המגילה, בליל, י"ד באודור, או מן הסתם זה היה פולים דה פרוזים, לא פולים דה מקופים, נכנסו לבית המקדש באמצע מקרא מגילה שיש לבונה, לא הספיקו לומר קידוש לבונה, משום שהלבנה הייתה מכוסה בעננים, פסק הנוידי ביהודה שיש להפסיק באמצע מקרא מגילה, כולם יצאו החוצה לומר קידוש לבונה, אחר כך יחזרו להשלים את המגילה. כך פוסק הנוידי ביהודה. וההיגיון שלו הוא היגיון פשוט, זו מצווה עוברת, זו מצווה שאיננה עוברת, ולכן מפסיקים באמצע מגילה, המגילה לא תברח, היא תמתין בסבלנות, לא בטוח שהירח ימתין בסבלנות, ולכן יצאו, יאמרו קידוש לבונה, ברך סלבונה, ואחר כך ישלימו. שני גדולי עולם של התקופה שלו, שלו נחלקו עליו. סייפי יהושע ורב שלוימה קלוגר בתשובס, שנויס חיים, רב שלוימה קלוגר כתב המון ספרים, כי ידוע, אחד הספרים שלו שחנוך על החיים זה סייפה החיים, ויש לו גם תשובס שנויס חיים. רב שלוימה קלוגר בתשובס שנויס חיים, כמו סייפה יהושע, סייפה יהושע עושים ריש ממדלת, שנויס חיים קוף למד אלף, שניהם נחלקו לנוידי ביהודה, ושניהם בין השאר כותבים את אותה טענה. הכיצד יעלה על הדעת שנפסיק באמצע מצווה שרובצת עלינו חובה ואנחנו כבר באמצע קיומה כדי לבוא למצווה אחרת שעדיין לא התחייבנו בה. כל עוד לא ראינו את הלבון, אין חיוב. אז לא יעלה על הדעת, זה נכון, זו מצווה עוברת, זו מצווה שאיננה עוברת, אבל אין אנחנו חייבים בקידוש לבון, כי עוד לא ראינו את הלבון. ומצווה שמגילה רובצת עלינו חובה ואנחנו באמצע קיומה, ולכן הם חולקים לנו את ביהודה. ברור בעיניי, שהנוידי ביהודה היה משיב על דבריהם, זה לא נכון. גם קידוש לבונה רובצת עלינו חובה, בין ראינו, בין לא ראינו. אנחנו חייבים לברך על הלבונה. צריך לצאת, אי אפשר לברך אלה אם כן רואים, אבל החובה לא נוצרת על ידי ריאס הלבונה. ריאס הלבונה מאפשרת, אבל החובה רובצת עלינו, יהודי צריך לעשות כל שבידו, ולעשות כל השתדלות רבה. אפשרית כדי שיוכל לברך על הלבון הבחדוש כל חודש, כך סבור הנוידי ביהודה, כך נראה לי ברור כשמש, שמצווה זו רובצת חובה, כך אני מבין את הנוידי ביהודה. ולמה אני חושב שהנוידי ביהודה צודק? בעיקר שתי ראיות. אבל קודם כל, לפני שנדבר על ראיות, אולי בשאלה הזו נחלקו הבבלי והירושלמי. שראי בבבלי, הברכה הזו לא מופיעה בפרק הרויה במסכת ברוכס. יש פרק שלם במסכת ברוכס, פרק ט' של מסכת ברוכס, שם אנחנו מוצאים את כל ברכס הרויה. ובבבלי, ברכס הלבונה לא מופיעה במסכת ברוכס כלל, אלא בסנהדרין מם בייז עמוד א'. בירושלמי, הברכה הזו, הרויה לבונה וחידוש שמופיע ביחד עם הרויה חמה בתקופוסו, ביחד עם שעה כל ברכס הרויה בברוכס פרק טס. הלושן בירושלמי, הרויה לבונה בחידושו, חייב לבורך. בדיוק הראשון כמו הרויה חמה בתקופוסו חייב לבורך. כמו כל יתר ברכס הרויה. בבבלי אנחנו לא מוצאים את הלשון הזה, הרויה לבונה בחידושו. בבבלי כתוב, כל המבורך על הלבונה כאילו מקבל פני השכינו, ואז חזל שואלים, מהי מבורך? בבבלי לא כתוב כלל שהברכה תלויה בריאה. אז אולי הבבלי והירושלמי נחלקו בשאלה הזו, ולדעת הבבלי, מצווה זו רובצת חובה. בבבלי לא כתוב אם הוא צריך לראות או לא צריך לראות. סביר להניח שאין בכך מחלוקת. כל הפויסקים אומרים, צריך לראות כדי לברך. אבל מקל מוקם בבבלי, הברכה הזו לא מופיעה ביחד עם כל שאר ביחס הרואי במסכת ברוך הזה למסנדן, ובבבלי הלשון גם איננה הרואי לבונו בחדוש הצורך לבורך, כפי שכתוב בירושלמי. גם אם נחלקו הבבלי וירושלמי, כמו בדרך כלל הלוכי כבבלי, ולכן אני חושב צודק הנועד ביהודה, וגאין גם הכרח שירושלמי חולק על ההנחה הזו. העובדה שהברכה מופיעה ביחד עם כל שאר ביחס הרואי אין בפל הכלל, כי בסופו של דבר זה תלוי בראייה. אבל זאת סתם הרגוש הסלב, אולי זה תלוי בבבלי וירושלמי, אבל הלוך על המייסה. כל ברכס הרויה, אתה צריך לברך מיד כשאתה רואה. מיקר דינה דגמורה, שחיינו על פרס חדושים, או על בגדים חדשים, לא תלוי בלבישה ולא באכילה, אלא בדין ראייה. אבל אנחנו נוהגים שלא מברכים אלה כשלובשים את הבגד, או כשאוכלים את הפרי. אבל רק פעם ראשונה שאתה לובש את הבגד, ופעם ראשונה שאתה אוכל את הפרי. אכלת פרי, אתה לא יכול שבוע אחר כך לברך ברכס שחיינו, וכך גם בכל ברכס הרויה. אתה צריך לברך מיד בראייה הראשונה. אפילו בדיעבד, רוי ופויסקים סבורים, הם לא ברכת מיד, הפסדת את הברוכה. ובקידש לבונה לא מצינו, לא מצינו שאדם חייב לברך פעם ראשונה שהוא רואה את הלבונה. להפך, תומס הדשן כותב, והרמו פוסק כדבריו בסימטוף חבוב שיש להמתין עם קידש לבונה עד מצוי שבס. שאנשים שמחים ולובשים בגדי שבס ומבוסמים, אבל מעיקר הדין אנחנו מחכים למצוי שבס, אף על פי שהוא ראה את הלבונה במשך ימות השבוע. הרי שאין קידש לבונה, ברכס הלבונה דומה לשער בחסריה. אילו היה דומה לשער בחסריה, בפעם ראשונה שרובים את הלבונה היה צריך לברך, ואי אפשר למתין למצוי שבס. הגון למשה שטרנבוך, תשובס והנוגס חלק בי סמן ריש חס מביא איזשהו ספר, כתב יד של תלמיד הרב חיים ולושן, שכותבים שרב חיים ולושן ושגסריה באמת היו סבורים שחייבים לברך הלבונה פעם ראשונה כשרואים את הלבונה. וכבונה סתור מסדשן, שעד מצוי שבס לא יסתכל ולא יראה את הלבונה. כמה רחוקה, כמה רחוק הפירוש הזה, זה מנוגד לפשטס כל דברי הפויסקים, אף אחד לא העלה על דתו דבר כזה. בכל אופן, זה לא כתוב לא בשגסריה, וזה לא כתוב בחוט המשולש, ולא ברוח חיים ולא בנפש החיים, הספרים של רב חיים ולושן. אני נותן מעט משקל לציטטות בשם גדולים, בפרט כתב יד, אני לא יודע איזה כתב יד זה, כתב יד של מי. מילסה דה פשיטה, שבקידש לבונה אין כפי דה כלל, אתה יכול לראות את הלבונה, ואתה לא מחויב לברך פעם ראשונה שאתה רואה את הלבונה. אדם רואה את הלבונה 100 פעמים עד שמגיע מוצאי שבס, וגם במצוי שבס רואה את הלבונה לפני שהוא מקדש אותה, ואין בזה כפי דה כלל, וזה מוכיח. שבניגוד לשעה ביחס הרוי, השריעה מחייבת, ומשום כך צריך לברך מיד בריאה ראשונה, ביחס הלבון הזה שונה, ביחס שונה חובה על האדם, פעם בחודש צריך לברך הלבון בחידושו, כדי לברך הוא צריך להסתכל והוא צריך לראות, וזה רק כדי לאפשר את הברוכה, וזה לא המחייב של הברוכה, ולכן אין כפיידה שיברך פעם ראשונה שרואה את הלבון. מחלוקת גדולה בין המרשל למהריקש, האם עיוור סומה מברך על הלבונה או לא. תשובס משל עין זין, מצוטט על ידי מוגן אברום, סיף קוטנה לבסימטוף חובוב, גם עיוור יכול לברך על הלבונה. והוא מדמה את זה לברכס המאוריס, כשם שסומה מברך יויצר המאוריס, אף על פי שהוא לא ראה מאורות מחייו, אבל העולם נהנה מהמאורות, וגם הסומה בדרך עקיפה נהנה מהמאורות, מי שמוביל אותו, מי שעוזר לו, הוא רואה לאור הירח, לאור השמש, ולכן גם הוא נהנה בדרך עקיפה. אומר המשל, כשם שסומה מברך על ברכס המאוריס, בברכס כישמה, כך גם קידש לבונה. מוגן אברהם סבור כבר המשל, רוב האחרונים פוסקים כמו המרשל. מי שחולק עליו זה מהרי קסטרו, מצוטט על ידי רבי עקיבא גשם במקום סימן טוב חובוב, מצוטט על ידי ברכי יוסף בסימן ריש חוב דלת, לדעת מהריקש סומה לא יכול לברך. והוא מדמה את זה לברכס הנר במצוי שבס, הוא מדמה את זה לברכס הרויה. ברכס הרויה, אם אתה לא רואה, אתה לא יכול לברך. האם מישהו זוכר, מישהו שיברך ברכס הרויה אף על פי שהוא היה עיוור? סיפור מאוד ידוע, שמסופר בברוכס תפנון חס. פעם אחת הגיע לעיר המלך, מלך גוי, ורב שישס, שהיה סגי נהור, הולך לברך על המלך, ופוגע בו צדוקי אחד. אותו צדוקי מתחיל להקנית את רב ששס, והוא שואל, חץ ולמה יהיה? אדם שיש לו קדים שלמים, הוא הולך לנהר לשוב מים, אבל אדם שיש לו כלים סדוקים, למה ילך לשוב מים? ועד שהוא הגיע הביתה לא ישאר כלום, הוא התכוון לרמוז לרב ששס, אתה אדם עיוור, אתה לא תראה כלום, אז מה אתה נדחה והולך עם כולם? רב ששס אומר, בוא איתי ואני אראה לך שאני רואה יותר טוב ממך. והצדוקי מתלווה אליו. מתחיל להיות רעש והתרגשות, והצדוקי אומר לשכן הנבך דקר העיוור, עכשיו המלך מגיע, ורב ששס אומר, תתעזר בסבלנות, המלך לא מגיע. שום דבר לא קרה. עוד פעם התרגשות ורעש, ואנשים נדחפים ומתרגשים, הצדוקי אומר, תתכונן, עכשיו הוא הולך להגיע, רב ששס אומר, עוד לא, כך קרה שלוש פעמים. אחר כך באופן מפתיע לחלוטין, אף אחד לא התכונן, ופתאום אומר רב ששס, אתה תתכונן, בעוד רגע המלך יופיע, וכך היה. והצדוקי שואל את רב ששס, איך ידעת? והוא מצטט פוסק בנובי, לפני השם, רוח גדול, למפר הקורים, משבר סלוהם, לא ברוח השם, ואחרי הרוח רעש, לא ברעש השם, ואחרי הרעש איש, לא באיש השם. ואחר, בכל דמו מודקו, אז אומר רב ששס, מלכוס דארו, מעין מלכוס דרקיע, וכשהמלך מגיע, רב ששס מברך, שחולק מכבודו לבוס ודם. מה היה בסוף הסיפור? יואב בעינו, ועשו אוסו יגל של הצומס. הרי שרב ששס ברך ביחס הרויה, אף על פי שהוא לא ראה דבר. אז האם נלמד מכאן שגם עיוור יכול לברך ברויה חבר אלך השלישים יום? כשהוא רואה הורם וגבויס, ימם ונהורויס, כשהוא רואה ברקים, אבל הוא לא רואה. זו שאלה טובה. אולי רק רב ששס, ואולי רק על ריאס המלך. זה פלפול גדול. אבל רב ששס, בלי לראות, ידע יותר מהצדוקי שיהיו לו עיניים בריאות. אני תמיד שואל, כשאני מספר את הסיפור, יואב בעינו ויוסי גל של הצומס, איזה עיניים נתן לו בדיוק? הוא היה סגי נהור. אז אני לא בקי בסוגיה של גל של הצומס, אני לא יודע איך עושים את זה. אבל כנראה שזה לא תלוי בחוש הראייה. או שמה, זה תלוי בחושים נוספים. מקום בוקוי, מרב ששס בירך על מלך בוס ודם, מלך נוכרי, אף על פי שהוא לא ראה אותו. נחזור לשאלתנו, לדעת המשל, מוגן אברום, אליאור רבא, רוי ואחרוינם, גם סומה מברך על הלבון בחידושו, מריקש חולק. מריקש מצוטט על ידי ביקי יוסף, על ידי ביקי וגב, על ידי רבים אחרים. רוי ואחרוינם בכללם המשנה ברורה אומרים שיצא ידי חובה על ידי אחרים. סופק ברוכס להוקל, שלא יברך בעצמו. מכל מוקם, ברור כשמש מדברי המשל, שקידש לבונה אין דינו כשאר ברכס הרויה. בקידש לבונה אתה יכול לברך אף על פי שאתה לא רואה. ובהכרח מצווה זו רובצת על האדם מצד עצם התופעה שהלבונה מתחדשת בכל יום. אתה צריך לראות כדי לברך. סבור המשל זה רק לכתחילה, אבל זה לא מעקב בדיעבד. גם מי שחולק למשל, לא בהכרח שזה כמו שאר ברכס הרויה. בסופו של דבר אתה צריך לראות כדי לברך, ואם אתה לא רואה אתה לא יכול לברך, ומשום כך אני סבור. צודק הנוידה ביהודה, צודק החזוניש. ברכס הלבונה רובצת חובה. אתה צריך לברך, ואתה צריך להשתדל לראות כדי שתוכל לברך, ולא כשאר ברכס הרויה. הלוך על המייסה, בואו נדבר קצת על שאלות מאוד מצויות. אז בשך הנוח וברמב״ם כתוב, הרוי הלבונה בחידושו צריך לברך, באיזו מידה צריך לראות, מה הדין כאשר הלבונה לא לגמרי נראית, היא מכוסה בעננים. שאלה הזו נפתחת על ידי הרדב"ז, תשובת רדב"ז, חלק א' סמן שין מם א', והרדב"ז מחלק והוא כותב, אם יש עננים דקים אבל רואים את הלבונה אפשר לברך, אף על פי שהיא בכל זאת נסתרת במקצת על ידי עננים, אבל אם מדובר בעננים אבים, אין לברך. והמר שער הרד בז לומד הלכה הזו מבחס הנר במועצוי שבס, בבחס הנר עד שיעויסו לאוירוי. ובברוכס נון ג' לומד בייס יש מחלוקת, האם ממש צריך להנות מאור הלבנה, או רק צריך שיהיה ראוי להנות. בשך הנוח נפסק לא צריך להנות בפועל, די בכך שראוי להנות. בהרבה בתים במצוי שבס ובחס הנר מחבים את החשמל. מנהג נחמד, זה כל מה שאני יכול לומר, נחמד, אין בו שום צורך, לפי הלוך אין שום צורך, אצלי בבית לא מחבים את הרשמל, אני לא עושה דברים משום שהם נחמדים, אני חושב שאדם צריך לנהוג לפי הדין, לפי הלוך, אין צורך לחבות את האור, כשמברכים על הנר, אפשר לברך על נר גם כשזה במרחק רב, ואתה לא נהנה, אבל זה ראוי להנות ממנו, די בכך. התורמי ומנהג מסתכלים על הציפורניים, ויש טעמים רבים, למה דווקא לציפורניים? מה העניין לסתכל על הציפורניים בברכס הנר? הלבוש, לבוש הספר מרתק. לא יודע אם אתם מכירים את ההקדמה של הלבוש. זה קריאה מרתקת, ההקדמה של הלבוש. הלבוש מסביר שם למה הוא כתב את הספר. והוא כותב, כאשר הבית יוסף יצא לאור עם הספר שלו, הבית יוסף, מאוד שמחתי כותב את הלבוש, כי היה חסר, היה צריך ספר כזה, שמסכם את הכל הלוך על המעשה. ואחר כך נוכחתי לדעת שהוא מעריך יותר מדי, צריך משהו יותר מקוצר. אז התחלתי לכתוב את הספר שלי. אחר כך מופיע שולחן אורך. שמחתי שבעתיים, וחשבתי שהעבודה שלי מיותרת, משום שבית יוסף כבר קיצר את הכל וכתב את השולחן אורך. אבל נוכחתי לדעת שהוא מקצר יותר מדי, כך כותב על הלבוש. צריך משהו באמצע. לא כל כך בקיצור כמו שולחן אורך, לא אריכות כמו הבית יוסף, ולכן החלטתי לכתוב את הספר שלי. כך מסביר הלבוש בהקדמה שלו. ואחרי שקוראים את ההקדמה, מעריכים באמת מה זה הלבוש. הלבוש הוא פויסק, אבל הוא גם מסביר גדול. והוא נותן הסברים מאוד מעניינים ומרתקים להלכות. וזה שילוב של הסבר והלכה פסוקה. יותר קצר מהבית יוסף, אבל יותר ארוך מהשולחן אורך, וזה בדיוק מה שהוא רצה. אז הלבוש מסביר את המנהג שמסתכלים על הציפורניים, ויש לו פרשנות מאוד מעניינת. הוא כותב, העניין איננו להסתכל על ציפורניים, אלא כאשר אתה מקפל את האצבעות ומחסה את כף היד, אז כף היד חשוך. כשפותח את האצבעות, אז האור חודר וזה מאיר את כף היד, וזה הדרך הכי קלה להמחיש את הנאת האור, שאתה נהנה מהאור הנר של ההבדלה. כך מסביר הלבוש שזה המנהג. ולפי שתתאו, לא מסתכלים על הציפורניים, אלא פותחים את האצבעות ומאפשרים לאור הנר להאיר את כף היד שהיה חשוך, ואתה רואה בעיניך איך האור נכנס לחשיכה ומאיר את החשיכה. מכל מקום. אז הלבוש אומר, יש ללמוד את הדין של קידוש לבון, עם הדין של ברכס הנר, במצוי שבת. פה מברכים על אור ופה מברכים על אור. אור הירח, אור הנר. וכשם שבברוכס, וכך נפסק בסימרי צדק חס בשולחן אורך, צריך שיהיה ראוי להנות, אף על פי שהוא לא צריך להנות בפועל, אבל צריך להיות ראוי להנות, כך גם אור הירח. ולכן כותב הרדב"ז, שאם הירח מכוסה בעננים, והוא לא מאיר אל הארץ, אז אי אפשר לברך. ודברי הרדב"ז הובאו במוגן אברום. מוגן אברום פוסק כמותו, וכך גם רוב האחרונים. בשאלה הזו יש שלוש שיטות. יש מי שאומר שאפילו הם עננים דקים מכסים את הירח, והוא נראה בעליל לא מברכים. יש מי שסבור, גם כאשר עננים כבדים מכסים את הירח, אפשר לברך. ספר יהושע בסימן י"ד, ויש שם ויכוח מרתק בין ספר יהושע לנשיא וסמשפט. ספר יהושע זה ספר מרתק, לא כל כך ידוע. אני מאוד אהב את הספר הזה עוד כשהייתי נער צעיר. למדתי הרבה בספר הזה. אז אני לא מתכוון לספר יהושע שחיבר יהושע בן נון. יהושע בן נון לא חולק על הנוידי ביהוד, והוא גם לא מתכתב עם הנסיבס. הוא היה מבוגר מדי. ספר יהושע נכתב על ידי הגאון רבי יהושע השל בעבד, שהיה רבה של טרניפול, היה דוד של המנחס חינוך. מנחס חינוך היה אחיין שלו, והוא ירש את הרבנות אחרי שהדוד שלו נפטר לבי סלומוי. הוא היה חבר של רבי קיווגה של הנסיבס, והוא מתכתב איתם. ספר מאוד מרתק. סימן י' ד' בספר יהושע יש חליפת מכתבים בין רבי קיווגה לרבי יהושע השל בעבד. וספר יהושע אומר, גם אם יש עננים כבדים שמכסים את השמיים, אבל אם רואים את המיקום של הירח, זאת אומרת, הוא בכל זאת נותן אור. ואם הוא נותן אור, אפשר לברך. טוען ספר יהושע, אפשר לברך מעיקר הדין כאשר יש בננה מאוד צרה של ירח. ממש רואים לבון בחידושו. אז יש שתי שיטות. צריך להמתין לזין שלהם או אחרי שלושה ימים. חסידים בדרך כלל מקרקים לזין שלהם, הם לטעים אומרים אחרי שלושה ימים, מדברי הרמב"ם מבואר שאפשר מיד גם לפני שלושה ימים. הרואה לבון בחידושו, ברגע שרואים אפילו מעט מהירח המתחדש והולך, אפשר לברך. אומר ספר יהושע, באמצע החודש, כאשר הירח הוא שלם, גם אם הוא מוכסה בעננים, הוא נותן יותר אור מאשר ביום הראשון של, של המוילד, כשבקושי רואים אותו. ולכן אומר ספר יהושע, אתה לא צריך לראות את הירח. מה שחשוב זה לראות את אור הירח. וגם כאשר הירח מכוסה בעננים, אם רואים אור כלשהו, ואתה יכול לזהות איפה הירח, די בכך, נאפשר לברך. המרשם בדעס טוילה מצטט את ספר יהושע. וכמה מתאים למרשם שהיה מגדוי לגליציה. ההברקות האלה מרתקות, אף על פי שעל פי רוב אפשר להתווכח אליהם הרבה. אבל אני תמיד התפעלתי מהמרחב וההברקות של גדוי לגליציה. כותב המרשם בדעס טוילה, סימן טוב חובוב. הוא מביא את ספר יהושע, והוא מביא ראי ממנוחס צדיק חסר עומד א'. מה כתוב ממנוחס צדיק חסר עומד א'? תחפשו שם קידש לבונה, לא כתוב שם שום דבר, לא על הירח ולא על קידוש ולא על עננים. אבל שם מדובר באורוין, וגם הוא מביאה פוסוק, פוסוק במלוכה, מלוכה א' פרק חס, וירו ראשי הבדים. אבל הבדים של האורוין היו בקודש הקודש, הם לא ראו אותם בחוץ. וגם הוא אומרת שהיו בולטים בפרויכס, וראו את הבליטה מצד השני של הפרויכס. אומר המרשם, אף על פי כן בגמור הכתוב שזה ויראו ראשי הבדים. לא ראו את הבדים, זה בקודש הקודשים, אף אחד לא נכנס לשם, אבל כשהסתכלו על הפרויכס, ראית שמאחורי הפרויכס יש בדים, וזה נקרא ויראו ראשי הבדים. אז כשאתה מסתכל על העננים, די בכך שאתה רואה שמאחורי העננים יש ירח, וזה נחשב שהרויה לבונה בחידושו, כמו ויראו ראשי הבדים. מבריק, אי אפשר לומר שזה לא ניצוץ גאוני. האם זה ראיה? שלקרוא לזה ראיה? מי אומר שיש קשר בין וירו ראשי הבנים לדין של הרויה לבונה בחידושו? הרויה לבונה בחידושו זה, זה, אתה צריך לראות את הלבנה, ולא מספיק לראות איזשהו צל ומראה של הלבנה. בכל אופן, ספר יהושע מצוטט גם על ידי המרשם, סבור די בכך שנהנים מאור הירח. וגם כשיש עננים, הירח בכל זאת נותן את אורו, ולכן אפשר לברך. מאידך גיסא, יש גדולי ספרד בעקבות החידו, החידו אומר, אין לברך על הלבונה אלה כשרואים את הלבונה כמו שהיא, ואם היא מכוסה בעננים, אפילו עננים קלים, אין לברך. כך כתוב בספר מוירה באצבע של החידו, נהר מצרים בהלכס ראש חודש, אומר, פושט המנהג במצרים, כמו בעיר הקודש ירושלים, החידוק ידוע היה בירושלים. מנהג מצרים, כמו מנהג ירושלים, שאם יש על הלבון אפילו ענן דק וקלוש, איננו מבורך, וכהירו אז גוען אולם החידו. כך כותב בן המצרים. גם בבן אשחי כותב, אפילו ענן דק לא מברכים. מנהג אולם, כשיטס המוגן אברום והרד בז. ואני פוסק, אם אתה לא מצליח לעשות מויפס ורוציא את הירח מבעד לעננים, לפעמים זה מצליח לי, לפעמים לא. כמו תמיד בסטטיסטיקה, לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. וכשאני מצליח, כולם אומרים איזה מויפס. כשזה לא מצליח, לא אומרים כלום. מקל מוקוי, אני אומר, כשאפשר לראות בבירור את הלבונה, את גבולותיה של הירח, את צורתה, זה נקרא אונון קל, אונון דק, ולפי הדבר אפשר לברך. כאשר הירח מטושטש, ורואים אור עגול, אבל אתה לא מצליח לראות את הירח בגבולותיה, אז לא מברכים. כך נראה אני הזדהיתי, וזה כמובן הסרט בז שמחלק בין עננים כבדים לענן קל, אבל כפי שאמרתי, שלוש מחלוקס בדובר. לפי ספר יהושע, אפשר לברך. הנסיבס חולק על ספר יהושע. ולכן קשה לראות בספר יהושע, בדבריו של הגאון בשיעור של בבד, מקור לחלוק על המוגן אברום ועל הרדב"ז, שהיו עמודי ההלכה. ומאידך, החידו מקל מחמיר יותר מדי, מן הסתם שורש הדברים לפי הקבולה, בכל מקום מן הגוילום, כפי שכותב על הדבז, כפי שפוסק מוגן אברום, וכך רוב רובם של האחרונים, בכללם גם המשנה ברורה, שתלוי אם העננים כבדים מכסים את הלבונה, או עננים קלים, ובשאלה הזו נחלקו גדולי הפויסקים. עוד שאלה מעניינת, כותב המשנה ברורה. וגם הלכה הזו מקורה באותו תשובה ברדבז, סמן שין ממעלף, כותב הרדבז. ראו את הלבונה, ומאוד מצוי בחודשי החורף, שמחכים כמה דקות, ויש רוח שמוליכה עננים, ולרגע קט הלבונה מתגלית, ואז כולם מברכים, ולפעמים זה לרגע קט, ואחר כך שוב, הלבנה מחוסה בעננים. כותב הרדבז. אם התחלת לברך כשראו את הלבונה, אף על פי שבאמצע הברוכה הלבונה שוב מכוסה, אפשר לשלים את הברכה. אבל הרדבז כותב להדיה. אבל אם נראה בבירור שבעוד חלקיק של שנייה הלבונה תיעלה מן העין, אז לא מברכים. אף על פי שראו את הלבונה, אבל אם אין מספיק זמן בדרך הטבע להשלים את הברכה, טרם תתכסה הלבונה, אז לא מברכים כלל. רק בדיעבד, אם התחלת לברך, אפשר להשלים את הברכה. זה הפסק של הרדבז. החידוש שבדבריו, לא די לראות את הלבונה כדי לברך, צריך שבכל הברכה הלבונה תאיר אל הארץ. ואם הלבונה מתכסה באמצע הברכה, זה כבר בעיה. הרדבז אומר, בדיעבד אפשר להשלים את הברכה, אבל אין להתחיל את הברכה, אלא אם כן נראה בבירור שנוכל לומר את כל הברכה טרם תתכסה הלבנה. ובדרך כלל קל להאריך, כי אתה רואה את העננים זזים בשמיים, ואתה רואה את חלון ההזדמנות. רב חיים צנזר חולק על הדין הזה. ורב חיים צנזר לא הדברי חיים שבפי רבים קרוי רב חיים צנזר. 100 שנה לפני הדברי חיים, ראש הקלויז בברוד היה רב חיים צנזר. הנוידי ביהודה היה מתלמידיו. הנוידי ביהודה היה מתלמידי, מצעירי הלומדים בברוד, וראש בית המדרש הידוע בברוד היה רב חיים צנזר. ויש הגאות של רב חיים צנזר שחנוך אור החיים. והמשנה ברורה מצטט אותו בביאלוכה. ורב חיים צנזר אומר, שאם אתה ראית את הלבונה, אף על פי שהעננים מיד כיסו את הלבונה, לפני שהתחלת לברך, אתה יכול לברך תוך כדי דיבור. וזה באופן קיצוני שלא כדברי הרדבז. הרדבז אומר שאסור בכלל להתחיל את הברכה, אלא אם כן נוכל להשלים אותה, טרם תתכסה הירח. ורב חיים צנזר סבור, הרואה את הלבונה מחידושה, צורך לבורך. ראיתי את הלבונה מחידושה. מה בכך שהיא התכסה? אבל תוך כדי דיבור, אפשר לברך. ורב חיים צנזר מדמה את זה לסימן ריש חוב זיין, שם כתוב, השומע רעם, והוא בבייס הכיסא, והוא לא יכול לברך בבייס הכיסא, אם יכול להספיק לצאת ולברך תוך כדי דיבור, הוא יכול לברך. אומר רב חיים צנזר, כמו הוא שם, הרעם פסק, אבל עדיין תוך כדי דיבור אפשר לברך, גם פה, ראיתי את הלבונה, הלבונה כוסתה בעננים, אם זה תוך כדי דיבור, אפשר לברך. טוען הביאלוכה בסימן טוב חבוב, אינה נידן דוימה לראיה. שם מברכים על תופעה, על תופעת הטבע. תוך כדי דיבר אפשר לברך. כאן מברכים על ההנוע. אומר המשנה ברורה, זה דומה לסימן קוף סמך זין סיף חס. אדם שלא בירך בחס הנהנן, והוא גמר לאכול, כבר לא יכול לברך. אפילו תוך כדי דיבור. אלא אם כן הוא ממשיך לאכול. אבל אם הם לא ממשיך לאכול, הוא לא יכול לברך ולתוך כדי דיבור. אז למה? כי אם אתה מברך על הנוע, ברוך הראשון על הנוע, והנה כבר איננה, אתה לא יכול לברך. כך גם בקידש לבונה. ואני חושב שקידש לבונה יותר דומה לבחס הרעמים מאשר בחס המויצי בסימן קוף סמך זיין. ופלא שהמשנה ברורה מדמה את זה לבחס הנהנן, כי בחס הלבונה לכולי עלמא איננה בחס הנהנן. בחס הנהנן לא מברכים על האור. על האור מברכים רק מצוי שבס, ועל הלבונה רק פעם בחודש, שלא בחס הנהנן. ולכן הוא לא צריך להנות, גם בברכת סלמון הם מברכים על התופעה, על התופעה הטבעית שהקודש ברוך הוא נותן אור לעולם בחידוש הלבון, ולכן זה ברכת השחר וזה ברכת השבח. זה תלוי בשמיעה, זה תלוי בראייה. מה בין ראייה לשמיעה? זה שני חושים שאדם על ידם חווה חוויות, רואה דברים, מודע לדברים. אז כשם שעל השמיע אפשר לברך תוך כדי דיבה לאחר שפסק השמיע, כך גם על הראייה. אפשר לברך תוך כדי דיבה לאחר פסק הראייה, כי זה ברכת השבח וזה ברכת השבח. מה שאין כאן ברכת הנהנן. ברוך הראשון נעלנו אפשר לברך רק כשהוא נהנה ולא אחרי שפסק ההנאה. למיתו של דבר כנראה שהמשנה ברורה היה מודע שאפשר לדחות את הקושה, ולכן הוא כותב שקצס כושר. אז המשנה ברורה מודע, אין כאן פרחה. אבל אני בקושי חושב שקצס כושר. אבל מאידך גיסא, המגרמון פוסק כמו הרדב"ז. ולכן הלוך כדבר הרדב"ז ולא כדבריו של רב חיים צאנזר, אף על פי שלדעתי מאוד מסתבר כדבריו של רב חיים צאנזר שמביא בי הלוכה, אבל מכיוון שהרדב"ז פוסק מה שהוא פוסק והמוגרברום מצטט אותו וכל האחרונים מצטטים את המוגרברום, כך יש לנהוג הלוכה למעשה. אז היום עסקנו בסוגיה מעניינת, סוגיה מרתקת עד למאוד, בסוגיה של קידוש לבונה, ותחלנו את השיעור בלומדס, מה זה קידוש לבונה, אני יודע ביהודה והחולקים עליו, אחר כך התייחסנו לכמה וכמה חיקר הלוכס ושאלות מעניינות הלוכה למייסה בדינים של קידוש לבונה. ולמה נצטווינו החודש הזה לוחם ראש חדוש עם ראשוני לוחם לחודש ישונו, כדי שנזכור את יציאת מצרים, ומצוות רבות נצטווינו וכולם כאחד כדי שנזכור את יציאת מצרים. וזה אחד הדברים היסודיים ביותר, החשובים ביותר, זכירת יציאת מצרים, ולכן נצטווינו אחת לשנה לספר ביציאת מצרים, וכל המעבר לספר איזה משובח. בכל יום בוקר וערב נצטווינו להזכיר את יציאת מצרים, ומצוות רבות, לא רק של ליל הסדר ושל פסח, שולש הגולם זה איך להציאת מצרים, כל הדינים של בחוירו, בחרודום, בחור בהם את אוהרו, בחור בהם את אומיה, כולם זה איך להציאת מצרים. וגם המצווה של החודש הזה לוחם, ראש חדושים, גם זה זכר ליציאת מצרים. משום החשיבות לזכור את יציאת מצרים. כי יציאת מצרים זה יסוד אמונת ישראל. מה מיוחד ביציאת מצרים? רב יהודה היה נויסם בוהם סמונים, דצח עדש באחיו. מה החוכמה הגדולה של דצח עדש באחיו? כל אחד יכול לעשות נוטריקון. והשאלה נשאלת, האם יש עומק מיוחד בחלוקה של 3-3-4, באותה מידה אפשר היה לעשות 4-4-2-5-4-2, צירופים שונים? למה דווקא דצח עדש באחיו? אמר רב שאולי דיסקין, אבל הדברים כתובים כבר בראשוינים, ברבסינו הראשוינים בפירושיהם על האגודה. סרט המכות נועדו לא רק להניש את מצרים ואת פארוי, אלא גם לחזור ולהשריש בלב ישראל את האמון הפשוט בקודש ברוך הוא ואת הבטוחן בקודש ברוך הוא. הם כל כך יצטרכו את זה במדבר. ולכן המכות האלה נועדו גם לחזק את אמון עשי ישראל אחרי 210 שנים של גלות קשה, של נתק מתוירה ומצווס, אחרי 400 שנה בארץ מצרים, ועבודם ואינו עושם 400 שונו. רבים נתפסו לעבוד אזור, רבים נחלשו, ולכן היה צורך לחדש ולחזק את האמון ובתוכן בלב ישראל. אז שלושת המכות הראשונות, מסבירים הראשונים, היו באפר הארץ ובמי הים, ברמה הנמוכה ביותר של הבריאה, זה דם צפרדעי הקינים. שלושת המכות הבאות עולים דרגה, בגוף האדם ובגוף הבהימה והחיה, וזה עורב דבר שכין. השלוש של אחריהם בגרמי השמיים, רוחות הזאת שהביאו את הארבע שבא מרחוק, ברד שירד מן השמיים, ליקוי המאורות, ומקס בחוירס בנפש האדם, ללמד שאלוהי שמיים הוא אלוהי הארץ ואין עוד מלבדו, שהקודש ברוך הוא לבדו. זה הפירוש של שם אלוקים, תקיף הוא בעל יכולס, הוא בעל הכוחות כולם, ואין עוד מלבדו. אני ראשון ואני אחרון. בלעדיי אין אלוקים. להוכיח שכל הבריאה כולה תלויה ברצון השם. אבל מיציאת מצרים למדנו עוד דבר, שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מושיע ישראל, הוא גאולו מיד צורו. שבסופו של דבר, במצבים הכי נואשים, כאשר נראה שאין סיכוי, הקדוש ברוך יציל, והקדוש ברוך ירחם, והקדוש ברוך הוא יושיע. ולכן כל כך חשוב לזכור את יציאת מצרים. ולכן הצטווינו במצוות רבות שכולם זכר ליציאת מצרים. ואין פרשס בוי שאני לא מזכיר את דברי הרמב"ן בסוף פרשה זו. כמה יסודות חשובים יש בדברי הרמב"ן, ובין השאר כותב הרמב"ן בסוף פרשס בוי. שתכלס היצירה הראשונה, ואין לאל עליון חפץ בתחתונים, כי אם שידע האדם ויודע לאלוקיו שבראו. צריך להיות רמב"ן לכתוב משפט כל כך מדהים. הרמב"ן יודע בדיוק למה נברא העולם ומה תכלית האדם. ספרים שלמים נכתבו בשאלות האלה. כותב הרמב"ן, זה תכלס היצירה הראשונה. ואין לאל עליון חפץ בתחתונים, כי אם שידע האדם ויודע ללקוב שברוי. מי שהקדים את הרמב"ן, זה הנביא ישעיהו בפרק מ' ג', עם זו יוצרתי לי תהילוס יספרו. זה התכלס של כלל ישראל. להכיר בקדוש ברוך הוא, בטוי וסוכל, ביכולת של הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, ולהודות לו. זה תכלס הבריאה. תאגם יוניסן אומר על הפסוק, יהודה אתו יודוך אחיך, שלדורות עולם, כל בני ישראל, לא חשוב מאיזה שבט הם שייכים, כולם יקרו יהודים. ולא יאמרו ראובני, שמעוני, זבולוני, גדי, יאמרו יהודי. גם אלה שמוצאה משבטים אחרים, אפילו משבט לוי, כולם יהודים. אבל התרגום לא מסביר למה. למה? ואני אומר, למה לאה נתנה את השם יהודה? הפעם אוידס השם. וזה תכלס הבריאה. זה מה שמייחד אותנו. זה השליחות הנצחית של כלל ישראל. לדעת ולהודות, ליחד ולקדי שם שמיים ברבים, יוידו לשם חסדוי ונפלויסב לבני יודם. זה השליחות וזה התכלית שלנו. ולכן קוראנו קרויים יהודים. בדרך כלל לפני פורים אני אומר וורט, שאני כל כך נהנה ממנו, אני חושב שזה תוירס אמס. במגיל יהודן עד כתוב, למה לא אומרים הלל בפורים? קריוסו זו הילולו. וכולם שואלים, אבל אין פסוק אחד של הלל במגיל הססטר. אין ביטוי אחד של הוידויה. איך אפשר לומר קריוס הזו הילולו? איך זה יכול להיות הלל כשאין שום ביטוי לא להלל, לא להוידויה ולא לא לכלום? ואני אומר, כל המגילה הזאת זה חתיכת הוידויה ואתה צריך להיות עיוור לא לשים לב. כי מכל כסבי הקודש, רק במגיל הססטר אנחנו קרויים יהודים. בכל כסבי הקודש אין עוד ספר. בכסבי הקודש אנחנו קוראים או בני ישראל או עבריים, רק במגיל הססטר, מתחילתו ועד סופו, היהודים. וזה ההוידויה, זה ההוידויה שבגיל הססטר, מתחילתו ועד סופו. יש מעט מקומות בתנך שאנחנו קוראים יהודים, אבל זה בא להבדיל בין יושבי ארץ יהודה ליושבי השומרון. אבל במגיל הססטר כולנו היינו בשושן, לא ביהודה ולא בשומרון ולא בשום מקום אחר בארץ ישראל. אז הספר הזה אנחנו יהודים על שם יהודו הפעם אוידס השם. וזה תכלס הבריאה. ולכן חלק של סיפור יציאת מצרים זה הלל. ופעם אחת בשנה אומרים הלל בלילה. השיר יהיה לכם כליל נזכד איש החג. כי יציאת מצרים זה הלל, ולכן כל כך חשוב לזכור את יציאת מצרים, לא רק להתחזק באמונו, אלא גם להוידויס ולהלל ולשבח לשמוע הגודל. יהיה רוצה שנזכה בקורא בימינו, לישוע סיסרול, כי ימי צייסך מזה ארץ מצרים, הרנו נפלויס ונוימן אפולב שיר חדוש, שנאמר שיר חדוש של הקודש ברוך הוא, בגאולס אוילם, על ביאס משיח צדקנו ובניין ביס המקדוש, במהרה ימינו אמן.